קודם כל אנחנו ממשיכים מה שאנחנו למדנו או לומדים, כן, זה מהלך. אותו מהלך שדיברנו קודם, זה בעצם, מה המהלך הזה? זה יסודות היהדות. הניסיון להבין במה אנחנו מאמינים. אנחנו אמרנו כבר הרבה פעמים שיהדות שונה מכל הדתות שיש בעולם. למרות שלכולם יש אותם הסממנים, לכולם יש תפילות, לכולם יש ככה ככה, אצלנו זה, למרות שזה אותם המילים, אבל תוכן שונה לחלוטין. תפילות שלנו זה לא תפילה של כל הדתות, וגם העולם הבא זה לא אותו דבר, וגם מה שאנחנו קוראים לזה מצוות, הכל שונה במהות. לעומת שכל הדתות כולם דומים במהות. יש הבדלים קטנים, אבל במהות אותו דבר, ואצלנו במהות שונה. אולי ניקח אחד הדוגמאות לשוני הזה, זה יחס בין הקדוש ברוך הוא ובין העולם. אתם ודאי יודעים שזה כל הדתות אומרות, שזה מאפיין את כולם, כולם אומרים שיש דבר כזה עולם, עולם הזה, מציאות, ויש אל, אלוהים, או אלים, שעשה את העולם ועשה את המציאות. הוא מדריך את העולם, ברא אותו, מדריך אותו, מקיים אותו וכו'. או הוא או הם. אל אחד או הרבה אלים. אבל זה בעצם מה שקורה. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו לא מאמינים שיש אלוהים ויש עולם שהוא ברא אותו. מה אנחנו כן אומרים? אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו. אין איזשהו מקום רוחני, עליון, נשגב, או פיזי, לא משנה, כן? איזשהו מקום ששם יש אלוהים. והוא משם מנהל, מדריך, משפיע על העולם, משנה את העולם. אין שום מקום ששם יש אלוהים. לא קיים. אז במה אנחנו מאמינים? מאמינים שאין עוד מלבדו. הכל הוא. והכל כולל הרבה הרבה רמות, אין ספור רמות היררכיות, שמתגלות במציאות שלנו, בכל מיני צורות שונות. ודומה דבר, דומה זה למבנה של האדם. כמו שאנחנו פעם דיברנו על מושג פרקטל. מה זה פרקטל? פרקטל זה מערך, זה איזשהו פרט, עניין, שכולל בתוכו, באופן תמציתי, את כל המערכת. זה פרט של מערכת, שכולל בתוכו כל המערכת. למשל, DNA. DNA זה פרקטל של העולם, של הוויה כולה. סליחה, לא של הוויה, של האדם כולו. או אדם, או חיה, כן, כל מערכת אורגנית. החיה, כאילו... סליחה? אני לא שומע. טביעת אצבעות? לא, לא. אני לא מכיר. אולי כן, אבל אני לא מכיר את הדבר. לא מכיר את הרעיון הזה. טביעת אצבעות זה משהו אינדיבידואלי, אבל הוא לא פרקטלי. פרקטל זה שיש שם, שיש אצלך ב-DNA קוד הגנטי של כל האישיות שלך. כן? של, לא אישיות, של כל הישות שלך. זאת אומרת, כל המערכת הביולוגית שלך כבר נמצאת בפרקטל. זאת אומרת, נמצאת ב-DNA, כן? שאתה יכול משם, בתא של, של ציפורן שלך, נמצאים שם גם עיניים, גם מוח וגם רגליים. כן? הכל. אז זה נקרא פרקטל. אז האדם הוא אישיות פרקטלית של ההוויה כולה, של כל העולם הרוחני, בנוי על פי מבנה הזה שאנחנו קוראים לו האדם, האדם הגדול, שיש בו, זאת ההופעה של האדם היא הופעה היררכית. מה זאת אומרת היררכית? שיש מעלה מטה, יש יותר עליון, יש פחות עליון, אז התגלות אלוקית, יש, התגלות היא היררכית. יש דומם, צומח, חי מדבר. זאת התגלות היררכית של אינסוף. אבל אין מקום כזה ששם יש אלוהים. למרות שאנחנו אומרים כל מיני ביטים כאלה, רוכב ערבות, מלך עולמים, שהוא רוכב בעולמות הערבות, והוא נמצא בשער החמישים, ועוד כל מיני אמירות כאלה, שאנחנו דיברנו על זה פעם, על הדברים הללו. כל זה, זה ביטויים. לא שזה באמת נמצא באיזשהו מקום שיש שם עולם רוחני, ששם יושב הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יום אחד יכולים לבוא לשם ולראות אותו שם, או לפגוש אותו שם, או משהו, כן, אין, לא זאת הכוונה. אלא כל הביטויים הללו זה ביטויים כביכול, זה מטאפורות. כמו שאנחנו אומרים על מטאפורה של הקדוש ברוך הוא, יש ידיים, רגליים, עיניים, צוחק, בוכה, כל הדברים הללו זה נביאים אומרים על שם יתברך. אנחנו מבינים שזה לא באמת, אלא זה כביכול, כן, זה מטאפורה. כמו שיש הרבה מטאפורות בתורה שכתוב שם שבני ישראל יצאו ממצרים על כנפי נשרים. כולם מבינים שזה לא כפשוטו. אז ככה זה גם כל ההופעות האלוקיות. כן, מה רצית להגיד?
איך האדם הוא פרקטלי של כל
היקום? כמו שהאדם בנוי בצורה היררכית, שיש מוח, עיניים, יש איברים שנשמה תלויה בהם ויש איברים שנשמה לא תלויה בהם, כן? יש הופעה של אדם היא היררכית, כן, הדרגתית, יש מעלה מטה באדם, לא רק טופוגרפית, אלא גם במהות. אז אותו דבר קיים מבחינה, כאילו, זה אני אומר מבחינה רוחנית באדם, כן? אז ככה זה בנוי העולם כולו, כל המציאות שלנו, בנויה בצורה כזאת, שמה זה? דומם, צומע, חי, מדבר, ישראל ואללה. אני לא אמרתי על אדם עליון. אדם פרקטל של הבריאה. מה היא בריאה? גם בריאה היא היררכית. גם בבריאה יש... נכון, נכון. זה אחד הדוגמאות. אבל אדם, מה שנקרא, אנחנו קוראים לאדם עולם קטן. כן? אתם יודעים את זה ודאי. אם אדם הוא עולם קטן, אז ההוויה כולה היא עולם גדול. וכמובן, כן, אדם גדול. והעולם גדול הוא אדם גדול. וכמובן לא מדובר על עולם הפיזיקלי, אלא מדובר על האופן ההתגלות האלוקית במציאות. וזה נקרא האדם. זהו האדם הגדול. במובן הזה הוא פרקטל של העולם כולו. אבל גם אתה רצית להגיד משהו, כן? כן, כן, כן. תשמע, כל אחד והאסוציאציות שלו. אצלך זה פנתאיזם של שפינוזה, אצל מישהו אחר זה משהו אחר, זאת אומרת, כאילו, מה להשוות? תחשוב בעצמך בהיגיון. זה נשמע לך סביר שקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו מקום? אתה הרי מבין בשכל, רק שנייה, אתה מבין בשכל, אני מדבר על מקום רוחני, לא פיזי. פיזי זה כל ילד מבין שזה לא ככה, לא צריך בשביל זה לבוא למכון מאיר. אבל אני מדבר על מקום רוחני שקדוש ברוך הוא נמצא שם. אתה מבין שאם הוא נמצא באיזשהו מקום כרוחני, אז המקום יותר גדול ממנו, כמו כוס יותר גדול ממה שנמצא בתוכו, אז מי הוא אותו מקום שמחזיק את קדוש ברוך הוא? זה נקרא בלשון חז"ל, אין מקומו, אין עולם מקומו, אלא הוא מקומו של עולם. וברגע שאתה מבין שהוא לא נמצא בשום מקום, שהוא לא תופס שום מקום, אז אי אפשר לדבר עליו שהוא נמצא שם. אז תקרא לזה שפינוזה. כן, שפינוזה. אני לא מפחד זה דומה לשפינוזה. זאת אומרת, אני אומר שבנים אתם להשם אלוקיך. זה דומה לנוצרות. למה? כי נוצרות אומרת שיש בן לאלוהים. את מבין, זה טרמינולוגיות. אתה יכול להגיד ככה, יכול להגיד ככה, זה משהו שזה דומה. אנחנו לא אומרים דברים כמו שאומר שפנתאיזם, זה דרך אגב, זה לא המצאה של שפינוזה, פנתאיזם, כן? באינדואיזם יש את זה הרבה, הרבה מדברים על הנושא הזה. זה לא הוא ראשון, הוא פשוט ראשון שניסח את זה מבחינה פילוסופית, ונתן לזה כאילו, שם, הגדרות וכו', אבל הוא לא המציא את הרעיון הזה. אז אנחנו מבינים... אבל רגע, בואו נדבר לא נעשה חברותה עכשיו, כן? אנחנו פה בשיעור. אני רק רוצה להסביר במה אנחנו שונים מפנתאיזם, אם שאלה הזאת מתעוררה, כן? אז אני עונה. פנתאיזם זאת שיטה שאומרת שהטבע זהו אלוהים, שהעולם הוא אלוהים. והתפיסה הזאת היא תפיסה במהותה, זו תפיסה של עבודה זרה. למה זה עבודה זרה? בגלל שיש כאן הגדרה, הגבלה של אלוקות והגדרה מיהו. שפינוזה אומר, העולם, הטבע, כל ההוויה, זה הוא האלוהים. אז מה הבעיה באמירה הזאת? אתה מגביל אותו, מגדיר אותו למושג שיש לך בראש, מה זה עולם, מה זה אלוקים. אנחנו לעומת זה אומרים, ודאי שהוא כולל את הכל, כמו שחזל אומרים, אנחנו לא צריכים בשביל זה פנתאיזם. הוא כולל את העולם, הוא מקומו של עולם, אכן. אבל, יחד עם זה אנחנו מבינים שהוא מעל הכל. או כמו שרב קוק קרא לו, מקור לכל, והכל ומעל הכל. הכל, מקור לכל ומעל הכל, שלושת הדברים הללו. אבל הרב אומר שם, גם שלושת הדברים הללו הם לא יכולים למצא ולנסח את מי זה הריבונו של עולם. הניסוח הנכון הוא זה שאין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע, או אין, או אפשר להגיד, כמו שבמילים של דוד המלך, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו, כן? לך דומיה תהילה. אין מה לומר. לא בגלל שזה אסור או משהו כזה, זה פשוט לא לוגי לדבר על אלוקים. או כמו שאומר הגר"א, לא לוגי לחשוב על אלוקים. גם לחשוב. אנחנו עוד מעט פעם נראה, אולי פעם דיברנו על זה, למה זה לא הגיוני לחשוב על אלוקים. מה את אומר? כן, בדיוק, בדיוק. הביטוי המפורסם הזה, נכון? לית בי מחשבה תפיס בי כלל, נכון. מחשבה לא תופסת, נכון, זה הגישה. אבל אם אנחנו בכל אופן איכשהו מנסחים ואיכשהו מדברים ואיכשהו אנחנו אומרים, אז אנחנו כן אומרים הכל, מקור לכל, מעל הכל, והבנה שזה רק ביטוי. בסדר, עד כאן זה מובן מה שהסברתי? יופי. אז אם ככה, אנחנו שוב חוזרים לרעיון הזה שזה אחד ההבדלים הבסיסיים, העיקריים, בין יהדות וכל הדתות כולם. שכולם חושבים שיש אלוהים. אתם מבינים שזה עבודה זרה לחשוב שיש אלוהים? אתם נראים קצת מופתעים.
כל ביתר ירושלים טועה.
מה אתה אומר?
כל ביתר ירושלים טועה.
אה, כן. נכון, זה... נכון. כמו שאומרים, מיליון סינים לא יכולים לטעות שם משהו כזה, מיליארד סינים לא יכולים לטעות, נכון, אז אומר, מה, כל ביתר ירושלים טועה, נכון, זו אמירה, אני אאמץ אותה, נכון, הברקה טובה מאוד. למה זה עבודה זרה לחשוב שיש אלוהים? כי ברגע שאתה אומר יש, אתה מתכוון למשהו שיש לך בראש מה זה יש. אתה מבין? כאילו, ברגע שאתה אומר כוס, יש, יש. הוא קיים? קיים. גם אלוהים קיים. הוא קיים כמו כוס?
לא.
לא. אז קיום אחר...
אין לנו
השגה. יפה, בדיוק. אין, קיים אחר, אז קיום אחר, אבל אין לנו מושג מה זה קיום אחר. אבל ברור שמה שאתה קורא לזה קיום, לא שייך לקדוש ברוך הוא.
אבל זה אפשר...
או בדיוק, או יפה, שאלה מצוינת, נכון, זה שאלה טובה, ואני בעזרת השם יענה עליה, אני, אתה יודע מה, אני אפילו עכשיו על המקום יענה לכם, כי כל זה, אני מרגיש שאני קצת חוזר על עצמי, דיברנו על זה 1,000 פעמים, ואתם שואלים אותם השאלות, 1,000 פעמים, אז אני, כאילו, אם היו חבר'ה חדשים, אז שואלים שאלה מלא, כן, מה, כן. אני, זה אותם התשובות, כאילו פשוט אנחנו צריכים פעם לעשות כזה משהו, מין תוכנה כזאת במחשב, שזה שאלה כזאת, טיק טיק, וישר תשובה, זה דבר... מה, מה? כן, עושה את זה, אז... כן, צריך פשוט תוכנה לזה, זה, תתרמו למכון מאיר, אז אנחנו נקנה את התוכנה כזאת. זאת אותה תשובה ביחס לכל דבר. כשאתה חושב על אמא שלך, אמא שלך היא מורה או היא עובדת סוציאלית, מי היא? מי אמא שלך? היא סטודנטית? היא בת של סבתא שלך? או שהיא חברת חיים של אבא שלך? מי אמא שלך? אתם מבינים שהיא לא מורה, לא סטודנטית, לא אחות של, של אחיה, של דוד שלך, לא משלמת מיסים ולא נוסעת באוטובוס כדת וכדין. כל ההגדרות שתגידו, הכל זה יהיה לא נכון. למה זה לא נכון? כי היא לא. כמו שהיא לא גברת ששוקלת שם 82 קילו ויש לה שם כך וככה 8 ליטר של דם וזה, זה אתה לא אומר איזה שטויות אתה מדבר, זה אמא שלי, אבל היא שוקלת 8, יש לה 8 ליטר דם, כן יש, אבל מה, אבל המוח שלה הוא כך וככה קוב, שם קילו 250 גרם של מוח, זה שטויות. אז ככה היא גם לא עובדת סוציאלית, ככה היא גם לא חברה של אבא שלך, ככה היא גם לא אמא שלך, אלא מי היא? נשמה אין סוף. גילוי אלוקי עליון שאתה נפגשת ובאת ממנו. וזה מה שהיא, אין הגדרה. אז איך אני יכול לאהוב אותה אם אין הגדרה? כי אתה מבין שהיא מתגלה אליך בבחינות שונות, בהופעות שונות.
אבל
היא פיזית. אבל לא, גם... זה, אתה מבין, אני מרגיש קצת מתוסכל, כי אני מנסה להסביר את זה, שאימא שלך זה לא משהו פיזי. כי אם היא פיזי, אז איש, מה זה פיזי? יש לה מידת נעליים 37, זה מה שהיא? אז מה שאתה רואה אותה, אבל אתה חושב שאתה רואה אותה, אתה רואה את הגוף שלה, את השערות שלה, אתה לא רואה אותה. אמא שלך זה לא מה שאתה רואה. היא מהות, אין סוף, נשמה, כמו שאתה נשמה. אבל יש לי זקן, ולנשמה שלי יש כובע. נכון, אני, תאמינו לי, אני לא זקן, לא כובע, ולא עצמות הללו, לא מוח שלי, לא לב. אני מקווה שאני גילוי אלוקי, לא בבושה. אנחנו כולנו, אמא שלך וכל דבר, זה גילוי אלוקי, אין סוף, שמופיע דרך חומר, דרך גוף, אבל מהות, או עיקר העניין שלו, לא גוף. זה מופיע דרך גוף. אז מה שאנחנו לומדים, זה להסתכל על הכל בצורה של מהות. מה מהות הכל? כן, זהו, בדיוק. ברגע שאתה אומר, מה המהות של אמא שלי, זו טעות. כי מהות של אמא שלי אני אף פעם לא יודע. זה משמעות של מושג שהיא נשמה. מה זה שהיא נשמה? איך נקרא זה שאמא היא בעצם גילוי של קדוש ברוך הוא, שזה המהות שלה? איך זה נקרא בעברית מוכרת לנו בספר איוב? חלק אלוקה ממעל. חלק אלוקה ממעל. ואנחנו קוראים לזה מילה נשמה. אבל נשמה היא זה כמו שלקורא לזה, זה מימד טרנסצנדנטי. אוקיי, זה מילה. אבל הכוונה היא שזה משהו מעל עולמי. מהו? אין לנו מושג להגיד, כי כל הגדרה היא עבודה זרה. זאת אומרת, היא הגבלה של של המהות. זה מובן דברים האלה, זה כל כך...
מה?
אני לא שומע מה שאתה אומר. כן, כשאנחנו חושבים על... זה כל העניין של כשאתה חושב על אשתך, או כל אחד חושב על... זה כל הכוונה של ואהבת לרעך כמוך, שזה שונה מהמחשבה הרגילה שאתה תוכל לאהוב את כולם. אלא הכוונה מה זה אהבת לרעך כמוך. מה ההמשך של הפסוק? אני! אני השם. זאת אומרת, כשאתה אוהב את אשתך, אז ביניכם מתגלה מימד יותר עליון ממה שאתה ומה שאשתך, כל אחד בפני עצמו, יכול לגלות בעולם. מה המימד יותר עליון? זה המימד האינטראקטיבי ביניכם. זאת אומרת, האחדות רוחנית בינך ובין אשתך, שאתה מודע לאינסופיותה. ואתה מזהה את עצמך עם האחדות שלכם, זה נקרא אהבה. ועל זה אומר רבי עקיבא, שכינה ביניהם. זה בדיוק הרעיון. אנחנו הופעות, ביטויים, גילויים של משהו, מימד על. המימד על הזה הוא, אנחנו קוראים לו שכינה, כל מיני מילים. נשמה, מילים שבעצם מאותתים לנו שזה שייך למשהו יותר עליון. כן, מה רצית להגיד? מי? הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא קיים. Forget it, פשוט תשכח ממנו, הוא לא קיים. כי כשאתה אומר מילה קדוש ברוך הוא, אצלך בראש יש איזשהו סבא עם זקן. אז אצלך לא סבא, אצלך זה נגיד מוח טרנסצנדנטי. אצלך זה הרצון הכללי, יש שיטה בפילוסופיה כזו, נקראת וולונטריזם, שאלוהים זה בעצם רצון, כן? המוח, סליחה, לא מוח, הרצון הכללי הווייתי. אבל זה אותו סבא עם זקן. אתם יודעים, אין קדוש ברוך הוא. תעזבו אותו בשקט, הוא לא קיים, אין שם אף אחד בשמיים, אין אף אחד. אלא, במה אנחנו מבינים? בהכל. הכל, מעל הכל, ומקור לכל, ומעבר לכל מה שאנחנו יכולים להגיד. הכל, אין סוף ברוך הוא. ברגע שאתה חושב, קדוש ברוך הוא, זאת עבודה זרה. כי למה? כי אתה חושב על מישהו. לא משנה מי הוא המישהו, כמה שהוא יהיה מופשט, זה יהיה מישהו. וזה מה שמאפיין כל הדתות בעולם. רק שנייה. כל הדתות חושבים ככה שיש מישהו, יש אלוהים, יש מישהו שם. אנחנו אומרים, אין מישהו שם, כי אם הוא שם, אז הוא לא פה. ואין מישהו, אולי זאת מישהי או מישזה, וכאילו, מה זה? כל ההגבלות הללו, כל ההגדרות, זה הכל צורת החשיבה כאילו, בשביל עבודה זרה, לא, מה אני אגיד לכם. זה עבודה זרה. אנחנו חושבים, כשקוראים בתורה, שם לפעמים, שם בתנך, הם כל הזמן רוצים שם לעבוד עבודה זרה, וזה. אנחנו חושבים אליהם משוגעים, למה שיעשו את זה? למה שישתחוו? למה שזה? אבל זה נובע, זה אצלנו בלב רצון גדול לתפוס את המחשבה האלוקית. כן, זה כמו ש... לא סיפרתי לכם, פה, באחד השיעורים, ישב פה מישהו, וכשדיברתי, אבל אני לא תופס אותו, לא תופס אותו. למה אתה רוצה לתפוס אותו? למה אתה כל כך רוצה לתפוס את אלוקים? ויש לי שיעור הזה, שיעור שלם, שאני קורא לשיעור הזה חתול במגפיים. אתם זוכרים את השיעור הזה? זה אצל נפוליאון. היה לו גוורדיה כזאת של הוותיקים, ותיקים שלו, הכי חזקים, אז אתם, חלק מכם כבר מכירים את השיעורים האלה, אתם גוורדיה ותיקה כזה, הכי, אז אתם זוכרים, אבל יש פה גוורדיה חדשה שלא זוכרים, אז אני אספר לכם בשני מילים. יש סיפור מפורסם כזה, שנקרא חתול במגפיים, אז יש שם קטע בסיפור הזה שחתול בא לאיזה קוסם ואומר לו, אומרים שאתה חוסם מאוד גדול, שאתה משהו מיוחד, זה, שאתה יכול להפוך את עצמך לחיה שאתה תרצה. הוא אומר, בטח, כן, בבקשה, פח, הפך את עצמו לאריה. וחתול ברח, נבהל ממנו, ואחר הוא אומר לו, טוב, אני שמעתי שיש חוסם אחר שהוא גם כזה גדול, והוא יכול גם לעשות את עצמו אריה. אבל שמעתי שאין אף אחד בעולם שיכול להפוך את עצמו לחיה קטנה, אומר, אני יכול לעשות את עצמי עכבר. אומר, בוא נראה. פח עשה את עצמו עכבר, ואז חתול קפץ, תפס אותו ואכל אותו. ולמה אני קורא לזה, איך זה קשור ליהדות? זה יצר הרע של כולנו לתפוס את אלוהים. שהוא יהיה מובן לך, שאתה תדע מי זה. ומה יקרה כשאתה תופס את אלוהים? אז אתה, כן, אתה אוכל אותו, אתה גדול ממנו, הרי אתה תפסת אותו בשכל שלך, הוא נכנס לך בדיוק שם איפה שנמצא שפינוזה, כן, לתאים האלה של המוח. אתה כבר יודע מי זה אלוהים, נכון? אתה הבנת אותו, ברור. ואז מי פה אלוהים? אתה. זהו יצר של עבודה זרה. זה לא להשתחוות לאבל וריק שם ולצלב ולנשק שם אבנים, אלא זה להיות אלוהים. זה עבודה זרה. רצון לתפוס אותו, להבין אותו, לקטלג אותו, לשים אותו אצלך שם, בהארד דיסק, בתיקייה. כן, בבקשה. כן, זו שאלה טובה.
אבל זה בשורים שלו.
מה?
אני את זה בשורים שלו. אנחנו באנו לפה מחוץ לארץ, חלק מהתובנות של הגויים. בשביל אנחנו רוצים למכון מיר, בשביל לשחרר אותו למטור מונצל.
השאלה מצוינת. כן, בבקשה. אני אענה, כי הוא מאוד, שמישהו רוצה לשאול. או, בדיוק, נכון. אילו ידעתי היטיב, נכון. אם הייתי יודע אותו, הייתי הוא, נכון, בדיוק. מה, כן, בבקשה.
מה זה משנה מה שאני אומר? מה שאני חושב, זה משנה מה אני חושב? הייתה התוכנית של פרופסור ליבוביץ' עם הרב הראשי של קריית שמונה. מחלוקת, שכחתי את שמו,
הרב צפניה דרורי, כן.
אז הרב צפניה דרורי אומר שם, הרב, פרופסור ליבוביץ' אמר, שמע, כמו שאתה אומר, אין, צריך להתפלל, צריך לעמוד, אין שום דבר מאחורי הקיר, לכן לא צריך ללכת לכותל. והרב צפניה דרורי אומר...
אני לא אומר שלא צריך ללכת לכותל.
לא, אבל מה שהרב
אני אומר שזה...
הוא אומר, תשמע, כל אדם רוצה, כשהוא עומד מול ארון הקודש, לדעת שיש מישהו ששומע לו כשהוא אומר תפילה, ושמישהו מאזין לו. המישהו הזה, נכון שנגיד, אני לא מגדיר אותו לא כסבא ולא זה, אבל אני מתאר אותו כאלוהים, כאלוקים, אני לא מתאר אותו שום דבר, אבל אני יודע שקיים משהו. אז האם זה נקרא, כשאני יודע שקיים משהו, האם אני מגדיר אותו או שאני לא מגדיר אותו?
כן. כן, נכון, גם שאלה טובה, נכון, נכון, שאלה טובה מאוד, נכון. טוב, אולי כן, גם אתה. להידבק בו גם, נכון, נכון, כן. פעם בנות שלי עשו, הם היו באיזו אולפנה ששם הם עשו הצגה שנקראת צדיקה דביקה. מה זאת אומרת? להידבק. אתה רוצה להידבק במי, מה? זה דביק מדי. כשאנחנו מדברים על דביקות בהשם, אנחנו מדברים התדמות. מה זאת אומרת דבק? מה חז"ל מסבירים? מה זה דבק? אומרים, כן, מדבק במידותיו. הוא רחום, אף אתה רחום, הוא חנון, אף אתה חנון וכו' וכו'. אתה מתדמה, אבל אתה לא נדבק. אתם מבינים שזה טרמינולוגיה שהיא עוזרת לנו להבין הרבה דברים. כמו שאתה אומר על זה שלקדוש ברוך הוא יש כובע, או שהוא בוכה, או שהוא צוחק. יש פסוק כזה, נכון? שקדוש ברוך הוא יש כובע. חבש כובע ישועה בראשו, כן, לא פשוט, זה שיר האלה, כן, אני מזמירות, שיר הכבוד. אין לו כובע, אבל כתוב, נכון, כתוב. בשביל זה, כן, כמו שהוא אמר, באים למכון מאיר, אנחנו באים לזכך מחשבה, כן, כמו שהרב קוקור הזה, תמיד צריך לזכך מחשבה, שתהיה ברורה, בלא חסרונות ופחדי שווא ותכונות רעות וחסרונות. אמונת אלוקים מאשרת בני אדם, מלשון עושר, רק לפי אותה מידה שהיא נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב לכך. אז מהירה נשמע מאור עליון וכל המחשבות והדעות מתעדנים. זה האמירה של הרב קוק. אנחנו כשלומדים תורה, בשביל זה צריך ללמוד תורה. אנחנו כשלומדים תורה, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של זיכוך האמונה. זיכוך המחשבה, זיכוך האמונה, כל הזמן מתעלים, כל הזמן נמצאים בתהליך של התקרבות להשם. מה זאת אומרת התקרבות? יש לו מרחק? זה ביטוי. ביטוי של התקרבות. הוא לא טופוגרפי. אז איך אתה מתקרב, איך אתה מתדבק? בצורה כזאת, בצורה של התדמות. עכשיו נחזור לשאלה, ממי משה קיבל תורה מסיני?
מצוות
וכל זה, נכון, שאלה מצוינת. אז אנחנו מבינים שיש בכל אחד מאיתנו, הוא גילוי אלוקי, גילוי אינסופי, והאין סוף ברוך הוא מתגלה לאדם. זאת אומרת, אדם מסוגל בנבואה להבין, להכיר, לקלוט בצורה של אספקלריה מהירה, לקלוט את הרצון האלוקי. והדבר הזה, תורה אומרת שקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. הרי אתם מבינים שדיבור של קדוש ברוך הוא עם משה הוא לא דיבור ווקלי. אני מקווה שאתם מבינים שאם אתה, שכתוב שם, וידבר השם אל משה לאמור, בסדר, אז הנה יש לי פה, הנה, אני עכשיו אשים את זה שם, בהר סיני, ויהיה לי פה הקלטה. משה, ככה, קדוש ברוך הוא, ככה מדבר. בדיוק, אז בשביל זה באתם לפה. לכן, כאילו, באתם כדי להשתחרר מגננת ברכה. כן, בדיוק. מתדבר. היה לנו שיעור שלם על זה, כי לא הגעתו שם עד הסוף באמת בתוך השיעור, אבל... אבל חז"ל אומרים, ורש"י מצטט שם במקום, מתדבר. מדבר בינו ובין עצמו. והמשה שומע מאליו, אלו דבריו של רש"י. כלומר, הופעה האלוקית מתגלה בעולם במדרגות, ברמות. ויש הבנה, יכולת של משה, בגלל שהוא נביא, לקלוט בצורה נכונה את התגלות האלוקית אליו בשביל עם ישראל. והוא, כלומר, משה מזהה את אינסופיותו. לא שיש הקדוש ברוך הוא ויש משה. לא, הקדוש ברוך הוא מתגלה במשה, כמו שהוא מתגלה בנו, ברמות יותר גבוהות, יותר נמוכות. זאת התגלות. משה קולט את התגלות, זאת אומרת, אלוקית, מתגלה את מהותו האינסופית, ומבין שזה מה שצריך לעשות. מבין לא בשכל מבין, אלא קולט בנבואתו. מה? כן, אז משה הוא היה הנשמה הקולקטיבית של עם ישראל. נכון. גם עם, ועם ישראל יכול להגיע למדרגות עוד יותר גבוהות ממשה, כן? כמו שבכללותם הם מגיעים שם, שהם שומעים את שתי דיברות הראשונות, אפילו משה לא היה יכול לשמוע, אלא כלל כולו, עם כולו. אז נכון, הם לא החזיקו מעמד וכו' וכו', ויש דעות אחרות שעשרת הדיברות שם כל העם כולו, אבל זה כבר מדרגות. עכשיו חוזרים לשאלה שלך. שאלה של... האם יש מישהו בקיר, מאחורי הקיר או משהו כזה? ודאי שאין אף אחד מאחורי הקיר. אין קדוש ברוך הוא מאחורי איזשהו קיר שבו אתה מתפלל. ומישהו יושב שם, סבא, גדול, רוחני, נשמה, ושומע תפילתך. אלא היה לנו סדרה שלמה פה בשיעור על התפילה, מה מהות התפילה. וכל הספר שכתבתי בסוד התפילה, הוא מסביר את זה. אין מישהו שיושב ושומע. אלא הכל אחד, אין עוד מלבדו, הכל אלוקות. וכמובן שבתפילה יש לזה ערך בלתי רגיל של התעלות האדם והתגלות. ובהתאם להתעלות האדם, ככה הנהגה של המציאות כולה, הנהגה אלוקית, מופיעה בעולם. וזה נקרא שומע תפילה, כמו שנקרא שהשם הוציא אותנו על כנפי נשרים. זה טרמינולוגיה אנושית, מה שחז"ל קראו לזה דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל זה שכתוב בתורה שלקדוש ברוך הוא, אני יודע, יש שהוא שם צוחק או שהוא יושן, כן, כמו שכתוב בתהילים, וראה השם אל תישן, פקח עיניך וראה. כך עיניך, אז הוא עכשיו עם עיניים סגורות, נכון? כאילו, אתם מבינים שזה דיברה תורה כלשון בני אדם, זה כביכול. לא שבאמת יש מישהו שהוא יושן, אבל פסוק, זה ככה חז"ל מדברים, ככה רוח הקודש תורה מדברת. מהות עומד מאחורי המילים הללו. שהשם שומע תפילה. ודאי, ודאי שהוא שומע, אבל לא שזה הוא, אלא זה המציאות כולה מגיבה למצבו הרוחני של האדם, שהוא מרכז המציאות. וכשאדם בעקבות התפילה משתנה, אז המציאות מגיבה לשינוי שלו בצורה זו או אחרת של אדם פרטי או יותר כלל וכולי זה הכל, אבל המציאות מגיבה על שינוי, וזאת הכוונה שהשם ברא את העולם בצורה כזאת שהמציאות מגיבה. זה התגובה הזאת, היא נקראת שומע, תפילה. זה שאין שניתוק, זה שזה אין, אין חיתוך. ועכשיו מה שכבודו שאל לגבי, לגבי, אז למה עד עכשיו לא שמענו על זה, למה כולם טועים, 99% אנשים בעולם וכו' וכו'. זה, על זה בדיוק אמרתי שאנחנו נמצאים בתהליך, ותהליך של התעלות הוא בכל דור מותאם לדור שלו. אז בדורות הקודמים היה צורך להדגיש את הפן ה, מה שנקרא אנתרופומורפי. אנתרופומורפי זאת אומרת שהם, שמנסים לתת האנשה לקדוש ברוך הוא. בגלל סיבות אחרות, לא משנה, שם גלות, עניינים, שם יש הרבה הרבה מדרגות, הרבה סיבות. אז היו מדגישים את הפן הזה. חז"ל תמיד ידעו, חז"ל, כל גדולי ישראל בכל הדורות, הכל, כולם ידעו. ועכשיו, כשאנחנו מגיעים, מתקרבים לגאולה בארץ ישראל, אז לא ייתכן שאותה תורה שהייתה מובנת, אותה הבנה של התורה שהייתה בגלות, היא תישאר גם עכשיו, כי אנחנו כל הזמן הולכים ומתעלים, מתכללים, לא מתכללים, מתכללים, נהיים כלליים, כלל. אז בהבנות הללו גם התפיסה מזדקכת, מתעלה. ולכן הקדוש ברוך הוא שלח לנו כזה אור אדיר שלא היה בכל ה... כמעט ב-2000 שנות גלות, כמו שרב קוק. הופיע לפנינו כזה אור שבא ואומר לנו שבכמה שהקליפות של גלות הולכות ונופלות יותר ויותר ויותר. ואנחנו עכשיו נמצאים במדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שכבר אי אפשר לבוא עם, עם אידיאולוגיה של ביתר ירושלים, כן, כמו שאתה אמרת, של יש אלוהים, ותישאר ככה גם לעתיד לבוא, גם כשיבנה בית המקדש. לא, זה לא יהיה ככה. אמונה בזמן בית המקדש תהיה מאוד מאוד שונה מאמונה שהייתה אצל סבתא שלך במרוקו, אצל סבתא שלי שם ברוסיה. זה שונה מאוד, כן? כמו שהיה שינוי גדול בין אמונת עזרא, כשעזרא הנהיג, ואנשי כנסת הגדולה הנהיגו שינויים ביהדות, כשידעו שאנחנו מתכוננים לצאת לגלות. ולפני כן יהדות הייתה מאוד מאוד שונה ממה שהיא אחר כך התקבלה. לא היית מכיר כמעט את את סדרי יהדות שהיו קודם. כן, כמו שגמרא אומרת במנחות, ששם משה שומע את דבריו של רבי עקיבא ולא מבין מה שהוא אומר. נכון, יש שינויים, אבל מאיפה אתה יודע את זה, רבי עקיבא, שואלים אותו שם בגמרא? אז הוא אומר, הלכה משה מסיני. כן, ונחה דעתו. אז ככה גם אנחנו היום, אנחנו הולכים ו... מזכחים את האמונה שלנו, מעלים אותה, היא תהיה יותר גדולה ממה שהייתה קודם, יותר, לא רק יותר אמיתית, אלא יותר, יותר יהודית, יותר כללית, נשמתית. ויחד עם זה אנחנו לא מאבדים כי הוא זה כל גרגיר של מצווה וכל מנהג ישראל וכל זה, מתייחסים לזה בערכה גדולה, באהבה גדולה, מקיימים הכל, כי אנחנו מבינים שזה משהו שהוא אינסופי. אבל אנחנו לא מצמצמים את הופעה אלוקית למי שהוא שם בשמיים שיושב ושומע אותך, כי מי שהוא, אז זה מישהו מוגבל, מישהו קטן. ואנחנו אומרים, לא, אין עוד מלבדו. הכל, מעל הכל, מקור לכל, והלאה, ואין הפה יכול לומר. כמו שיחס שלך לאימא שלך, על זה שהיא יודעת לעשות לך את הקנדלך, זה נקרא אימא, זה מותק שלי, זה השפלה לאימא שלך.
גם משתנה.
מה?
שנתינו שכחת
כן.
שכחת גדל ואתה מבין שהיחס אחר לאמא.
כן, נכון. אז יחס שלך, אתה גודל, אז יחס שלך לאמא הולך ומשתנה, נכון, בדיוק. כשהיית ילד, אז בשבילך זה היה חשוב שמישהי שמחבקת אותך, מישהי שמכסה אותך בשמיכה, וזה זה, זה בשבילך אמא. אבל כשאתה גודל, אז זה מישהי אחרת, יחס אחר והכל אחרת. אתם מבינים, לצמצם את אמא שלך לקניידלך או לגפילטה פיש, זה השפלה. אז ככה זה גם לצמצם את קדוש ברוך הוא, למישהו שהוא נותן, עוזר, שולח לך גשם, מציל אותך שם, אם אתה... ואנחנו הולכים וצומחים. בסדר, זה מובן? אבל שאלות, כן. תחזירו את הדפים הללו, כי זה לא הגענו לזה, אבל...